ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו עוסקים בשיחות הרב צבי יהודה, שהן בעצם מבט למציאות מתוך פרשיות השבוע, ובלשונו דבר השם, חוזר איזה פעם הרבה, דבר השם מתגלה אלינו מדי שבוע בשבוע בפרשיות השבוע. המגמה שלנו, העניין שלנו, להיפגש באיזו מידה מריבונו של עולם. איננו עוסקים בפרטים ופרשנות. מי שמצפה לשמוע פרטים ופרשנות, לא אלה שיחות הרב צבי יהודה, אלא בעצם העניין באופן כלל כלל כללי. וזה הבדל יסודי בין פרשנות לבין המבט שאנחנו נותנים בפרשה. יש לראות את הקטע הזה, לא ראינו מה מעשה השם בסדרי הדורות, בסדרי הזמנים, בסדרי הנחמות, מתוך שלמות של מחשבה ושלמות של אמונה. זאת אומרת, להתבונן על מעשה השם ולהתבונן מה הדברים האלה בעצם ביחס אלינו, לעניינו של עם ישראל. בינו שנות דור ודור, אלו תתבוננו על שנות דור ודור, מתוך זה תלמדו. יש לנו ציווי אלוקי בתורה, שאל אביך ויגדך, זקניך ויום מולך. בינו שנות דור ודור, פסוק שאומר, לא זוכר ברגע זה, להיפגש עם תורת השם תמימה ועם מעשה השם תמים, השלם. להתרגל בדעת אלוקים, להתרגל לתפוס גילויי אלוקות מתוך הכרה והבנה. זאת אומרת, אנחנו בעצם רוצים דרך השיחות של הרב צבי יהודה להבין מה דבר השם המתגלה אלינו בתוך הפרשיות השבוע, במבט שנוגע לעם ישראל בזמן שלנו, מתוך מבט של דורות, מתוך מבט רחב של תורה, מבט תורני רחב, מתוך ראייתו של הרב צבי יהודה כהמשך של מרן הרב זצ"ל. וזו בדרך כלל הראייה הכלל הישראלית שעל ידה הרב צבי יהודה חינך בעצם את כל הדור הזה, ומכוחו אני חושב שיש היום תורה גדולה מאוד והרבה ישיבות. ולשיעור הזה היה מקום מיוחד, הוא בנה שיטה, פעם הוא הרחיב פה ופעם הוא הרחיב שם, הוא הלך ובנה מבט אל המציאות. והנושא בפרשיות הללו זה בעצם האבות, שאנחנו כבר ראינו כמה פעמים, לא כמה פעמים, אולי פעם או פעמיים או שנה, שיש ציווי אלוקי, זה למדנו בשבוע שעבר, מצווה מדברי נביאים, הביטו אל הצור חוצבתם, הביטו אל אברהם אביכם. חשיבות גדולה להבטה והסתכלות, לימוד והתבוננות באברהם אבינו. זאת אומרת, אנחנו מצווים על ידי ישעיהו הנביא להתבונן במעשי האבות וללמוד מהם. יש שאלה בעצם גדולה, שאלה גדולה שרש"י פותר בה את התורה. מהי השאלה הגדולה הזאת? מה העניינה של השאלה של רש"י?
מה העניין של ספר בראשית, כי אין בו מצוות?
התפיסה, השאלה היא מה זה תורה בעצם? מה זה תורה? לכאורה התורה באה ללמד אותנו מה עושים אם נפל חלב לתוך סיר של עוף. שאל יהודי, זה מה שיגיד לך. הוא יותר גדול, אז יגיד לך, אנחנו מתייחסים להלכות ריבית. ולפי המבט הזה, בוודאי ספר בראשית מיותר. בוודאי זה לא אכפת לנו מה אמר אליעזר ללבן ומה לבן ענה לאליעזר. בוודאי לא אכפת לנו ממעשיהם של האבות בפרטים, כי מה זה נוגע לנו? וכי התורה היא ספר היסטוריה? השואל רש"י, מה מקום לעניינה של כל האריכות הזאת מבראשית ועד החודש הזה לכם, שזו המצווה הראשונה הכללית שמצטווה עם ישראל? וגם שם, דרך אגב, זה עניינה של ארץ ישראל, מצוות קידוש החודש. ורש"י עונה מה שהוא עונה. אני חשבתי בשבוע שעבר, אמרתי את זה לחוצה בשיחה בצפת, לשבת, שבעצם אני חושב שיש כאן לימוד גדול על הדרך שרב צבי יהודה הורה אותנו. האבות הם מגלים בעולם את המידות האלוקיות שבהם ריבונו של עולם ברא את העולם. זה לא אמרתי. האבות הם בעצם מגלים את מידות היסוד שבהם מונהג העולם. ריבונו של עולם ברא עולם בהנהגות נקראות חסד, רש"י בפרשת בראשית. האבות הם מגלים, אברהם הוא עמוד החסד, יצחק הוא עמוד הגבורה, עמוד הדין, עמוד היראה, ויעקב הוא עמוד התפארת, עמוד האמת. ייתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. פירוש הדבר שהאבות מגלים בעולם את אותם המידות שבהם צריכים בני האדם להתנהג בהם כדי להגיע לשלמותם ולהידמות בהם למעשה הקדוש ברוך הוא, כי זוהי שלמותו של האדם בעולם הזה. כשהנביא אומר לנו הביטו אל אברהם אביכם, פירוש הדבר תביטו ותלמדו איך להניג את החיים שלכם. לא כדי שיהיה לגננת מה לספר ביום שישי בעונג שבת, אלא כדי שהאדם הפרטי והאדם הכללי, עם ישראל, אבל בעיקר בנושאים שלנו עכשיו, האדם הפרטי, הוא ידע לכוון את מעשיו. ואברהם אבינו הוא שיא הנהגת החסד המתגלה בעולם. פרשת השבוע שעבר, מול רשעים, מול שלושה ערבים שהוא הולך מטפל בהם כאילו הגיע אליו ראש נשיא ארצות הברית החדש, ובסך הכל שלושה ערבים מסכנים, אדם רץ, שוחט שלוש בהמות, כל אחד לשון, מה זה הדבר הזה?
גם
הראשי נבחר עכשיו
זה
חוסן. שיא החסד, שיא החסד הוא מידתו של אברהם. קצת נגענו בשבוע שעבר, קצת התשובה לשאלה שבין השיטים פה נשאלה פה, אבל לא הספקנו לגמור את מידתו של אברהם, החסד הבלתי סופי. מידתו של יצחק היא מידת הגבורה והעירה הבלתי סופית. מידתו של יעקב היא השילוב ביניהם, היא מידת התפארת. הקדוש ברוך הוא בעצם מנהיג את העולם בשלוש המידות היסודיות האלו. זה מה שאנחנו אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, האל הגדול, הגיבור והנורא. אלו שלוש המידות הללו. הגדול, הגיבור והנורא בעצם. אז כשאנחנו מתבוננים במעשי האבות, אומר לנו הרב צבי יהודה, תתבונן במבט שאומר לך, קודם כל, איך לחיות. אבל המבט של הרב צבי יהודה הוא יותר ממבט פרטי. המבט של הרב צבי יהודה הוא מבט אל עניינו של עם ישראל מתוך המידות הללו. וזה הוא מברר הרבה בפרשיות הללו בעצם. אנחנו, כמובן שהזמן שלנו תמיד קצר, וגם היום עוד יותר קצר, אז אנחנו בעצם נתחיל מתשע. אנחנו לומדים את פרשת חיי שרה בסדרה ב', וקצת נדלוג הרבה, נתחיל היום מתשע. אחרי שתי פרשיות על אברהם אבינו, לך לך וירא, ולמי שעוד לא התרגל לשמוע, הרב יהודה חידש יסוד עמוק מאוד, שהתורה בנויה בצורה של זוגיות. יש צמד פרשיות שמשלימות, דיברנו בשבוע שעבר, מה בדיוק היחס, לא נחזור על זה כעת. אז צמד הפרשיות של אברהם אבינו, הם לך לך וירא. כעת מופיעות שתי פרשיות על יצחק אבינו. זאת אומרת, אני כבר הקדמתי, אם היה לנו את מידתו של אברהם אבינו, מידת החסד, שהיא חסד ענק, שלכן הנציב אומר בהקדמה לספר בראשית שהאבות נקראו ישרים בהנהגות העולם, אברהם אבינו מבקש על אנשי סדום הרשעים, בלעם אומר תמות נפשי מות ישרים, אני מקנה באבותיהם של אלו שאני רוצה להשמיד אותם. אני הולך לקלל אותם, אבל אני יודע שהאמת היא איתם, במידת היושר שלהם, במידת החסד האנושי הבלתי מוגבל, גם כלפי מי שלא בדרך שלך, היינו אפילו סדום. זאת אומרת, זה לא של אברהם. כעת צריך להבין את עניינו של יצחק. כפי הזמן שלנו נעסוק בבנת עניינו של יצחק היום. מופיעות שתי פרשות על יצחק, אבינו חיי שרה ותולדות. השלשלת האלוהית של האבות צריכה להתגלות דווקא כקדושה משולשת. אני רמזתי לביום מה שהוא אומר פה, אני קצת הסברתי. הייתי כהולך רכיל המגלה את סודו של הרב צבי יהודה. מה הוא התכוון שיש פה קדושה משולשת? העניין של קדושה משולשת. אברהם, יצחק ויעקב, סתם להגיד משולש, כוונתו, אני חושב, לאותו עניין פנימי שאני הסברתי, לשלוש המידות שאין בעצם ההנהגות, אם תרצו, קוראים לזה ספירות, אבל אלו ההנהגות שבהם מנהיג הקדוש ברוך הוא, אלו המידות היסוד שבהם מנהיג השם את העולם. וזה בעצם קדושה משולשת, משום שעל ידי השלוש האלה בעצם מתגלה שלמות. היינו, יש חסד אינסופי, גבורה אינסופית, דין אינסופי, ויש איזשהו מכנה משותף, איזשהו מיצוע, שהוא בעצם מידתו של יעקב אבינו, שבזה לא נעסוק עכשיו, יעקב אבינו, הוא יגיע מאוחר יותר. זוהי שלשלת אחידה משולשת, בה כל אחד הוא דמות מיוחדת. אברהם אבינו, כפי שאומרים עליו חז"ל, הוא האדם הגדול בענקים, הוא הראשית. יעקב אבינו הוא יסוד המשפחה, בית יעקב, תחילת הופעת העם, כמו שאומר הכוזרי, כל עוד שאין את יעקב ומשפחתו, אז זה בעצם יחידים. אבל ברגע שיש 12 שבטים, מתחיל להיות כאן כלל, מתחילה להיות משפחה, מתחילה ההתפרטות הזו מתוך אברהם ויצחק, ליעקב מגיע בעצם, מגיע בית יעקב. כן? בית יעקב, כמו שאומר לנו הנביא. תחילת הופעת העם, אבל זה כוזרי כמובן. באמצע מופיע דמותו של יצחק אבינו. זהו, בזה הוא יעסוק. אברהם אבינו מתגלה כענק. הוא שוב חזר אליו. ענק באמונה, ענק בדביקות אלוהית. ואברהם עודנו עומד לפני השם, דבוק בקדוש ברוך הוא. ענק בעירה ובאהבה. אין הקדוש ברוך הוא מאשרי שכינתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב. זאת אומרת, שלמות של מידות המתגלה מאוד אצל אברהם. כל אלה בולטים מאוד אצל אברהם אבינו. הוא גם גיבור, גם עשיר. הכרנו אותו כלוחם דגול שמנצח 4 מלכים שניצחו את 5. למה נכתבה הפרשה הזאת? למד רמב"ן קצת. מה יהיה? שיהיו שבת גדולה. הרמב"ן אומר, נכתבה זאת הפרשה להודיענו, כי 4 מלכויות יעמדו כנגד זרעו של אברהם. וישראל הקטנים ינצחו אותם בסוף. 4 מלכויות, מעשה אבות סימן לבנים. זה הקטע שדילגתי בתחילת הפרשה. כל מהלך הפרשה עד 9, הרוצים אותם מסביר מה זה מעשה אבות סימן לבנים. מעשה אבות סימן לבנים, שזה עניין עומקי, זה לא סתם בגדר המילה סימן, סימליות, סימבוליות, אלה דברים יותר עמוקים. אבל, על כל פנים, הרמב"ן הזה כדוגמה אומר, כמו שהיה אצל אברהם, שאברהם מנצח את 4 המלכים הגיבורים, 4 מלכויות יעמדו בעולם, ספר דניאל, אנחנו מכירים את 2 המלכויות הגדולות, באחרית הימים מי הם? 2 מלכויות הגדולות באחרית הימים. אבן עזרא אומר, הם, מה?
אחת מהן זה אדום.
רגע, אמרנו, לא מקובי. לא, זה התחלה. בסופו, עניין ימינו, מי יש 2 המלכויות היום? אדום וישמעאל, אנחנו מכירים אותם. מי יריב עם מי? אברהם יריב עם איראן, אנחנו בעזרת השם נצחק, בעזרת השם. זה התפקיד שלהם בעולם. כל פנים, כך כתוב בנביאים. אני לא נביא, אבל אני אומר. וחזור הקדוש ברוך הוא. רבים, מלכויות. בסוף, באים על ישראל, אבל אנחנו לא יודעים. אבל אדום וישמעאל הם שתי המלכויות הרודפות אותנו. והם שתי המחלויות הגדולות, ונעזר מעריך בזה. ואברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, לוקח 318 וירק את חניכיו, ומנצח ארבע מלכויות, זה לא סתם מספרים לנו. כי מלמדים אותנו, בתשעין ג' אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. ארבע מלכויות יש בעולם, היו בעולם, וישראל הוא הנצח. אז הוא גיבור, הוא לוחם מלחמה, והוא גם ענב, כמו שנאמר, ואנוכי עפר ואפר. הוא מופיע כאדם חשוב ונכבד, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אולי יורשה לי, יש לנו בהתחלה עריכות גדולה בתחילת הפרשה. אברהם אבינו מדבר, אומר לאפרון כך, ואפרון עונה לו כך. שוב רמב"ן, שמה התורה מעריכה בזה? אם אמרנו שהתורה היא בתפיסה היסודית, אמרו פה שזה ספר של מצוות, אז באמת משנה לנו כמה כסף הוא אמר לו, וזה אמר וזה ענה לו. שוב, למה האריכות בפרשת הערת המכפלה? הרמב"ן לפרשת שבוע. זה מדרש יפה, אתם צודקים, שזה לא צריך את האריכות, אבל בסדר. השלוש מקומות לא יוכלו הגויים להתווכח איתנו, אומר המדרש. אז הנה אחד המקומות. מה עוד? רמב"ן אומר, טוב, יש לכם הזדמנות, אנחנו ביום חמישי בלילה, יש עוד שבת, עם פרשת שבוע. רמב"ן בסוף פרשת, סוף ראשון שם אומר, ונכתבה זאת הפרשה ללמדנו. שני דברים. אחד, זה רב צבי יהודה רומז כאן. מה זה אברהם אבינו הזה? מגיע שם מדמשק, אני לא יודע בדיוק מאיפה זה. נוחת בארץ, מסתובב פה כמה שנים, בסוף, איזה יחס הוא מקבל? נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אומר הרבן, הוא לא אומר להם, שמעינו אדוני, הוא לא מדבר אליהם ככה. אומר הרמב"ן, זה בא להראות לנו את החסד של הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו, שהוא אמר לו, והוא מקיים, לך לך, להנאתך, לטובתך, ועזך לגוי גדול, אתה תתנסה. הנה, אברהם אבינו תוך זמן קצר הופך להיות נשיא הארץ.
זה קשור למה
שאומרים, שמי
שלא
נדעתי
להם, לא מקיים
אותך. לא יודע למה זה קשור לעניין פה עכשיו, מוסיף עוד קצת אחר. זה הרמב"ן אומר כאן, אבל הרמב"ן מוסיף עוד דבר אחד. השבת היא השבת, שבת חברון. איפה היא שבת חברון? אנחנו נמצאים פה, אבל שבת חברון. מי שיסע לשם. נו. אומר הרמב"ן שזה נכתב כדי שנדע לכבד קברי אבות. רב טוביה סיפר לי סיפור יפה מאוד. לא לי, סליחה, לישיבה. סיפר לישיבה, כשהיינו בשבת, שנה שעברה בשבת בחברון, אז אנחנו עושים איזה פאנל של כל הישיבה, זוכרים? בצהריים לא הייתם, יעקב? שאלנו, מה זה אומר לנו האבות? למה דיברו מהישיבה, נראה מי? רב טוביה סיפר סיפור שמאוד תפס אותי. זוכר את הסיפור? שמע, שהוא הגיע לאיזה חנות, ושאל אותו המוכר, איפה אתה מתפלל בימים נוראים? אתה מבין למה הוא שואל אותו? טוב, אמר לו, בישיבת הכותל, לא? אמר לו, איפה אתה מתפלל? אז הוא אומר, אני נוסע להורים שלי. מסתכל עליו, יהודי בן 70, נוסע להורים שלו, מתפלל. איפה ההורים שלו נמצאים? אני בן 70, 75. הוא נוסע להורים שלי, הוא לא תפס ברגע הראשון. נוסע לחברון, נוסע להורים שלי. זה לא סבא אברהם, זה אברהם אבינו. שנצטווינו, אומר הרמב"ן, לכבד את קברות האבות. לכן נכתבה הפרשה הזו.
אז הרב אדרי אמר גם שאנחנו הולכים לחברון,
אנחנו באים
לפה לשבת.
שמה?
הרב
אדרי
אמר, הם הולכים לחברון לשבת,
הרבות באים לפה. אה, עוד רגע. איננו מוצאים, זה, הוא מופיע כאדם חשוב ונכבד, נשיא להיות בתוכן. איננו מוצאים כל זאת אצל יצחק אבינו. עכשיו הוא מתחיל לדבר על יצחק. הוא סיכם את דמותו של אברהם, ועובר לדבר על אותה מידה מיוחדת, בעצם זה מה שהוא ידבר, לפי מה שנספיק, על מידתו, מידת הגבורה, מידת היראה של יצחק. אני רוצה להקדים מעט, כדי שנוכל להבין את זה יותר טוב. מה אנחנו מוצאים אצל אברהם? אם במילה אחת ככה, תגידו מילה חדה. אחרי זה אמרנו. מה, איזה הנקדה היית עושה בין אברהם אבינו ליצחק אבינו?
פשטות, אברהם זה פשטות.
עוד מילה.
הוא נודד.
מה, מה?
הוא נודד. הוא כל הזמן זז ממקום למקום.
במילה אחת, אז... פשטות, פועל, יפה. פועל. אקטיבי מאוד, נכון. הייתי אומר שצבא אבינו מוצאים עשייה גדולה. נכון? לוחם, כמו שהוא אמר, לוחם, כובש, עושה חסד, ימחו את אומרי לצרוך, מה? מה או לא? אברהם אבינו הוא איש עשייה רחב, כי החסד, אמר דניאל מילה יפה, הוא התפשטות. עכשיו בוא נלך ליצחק אבינו, קשה לנו איתו. למה קשה לנו עם יצחק? מה יצחק מסמל ביניך? אמרת כבר אותה, ומה? סליחה? לא הבנתי. מה מסמל יצחק ביניך? אמרת, טוב. מופנם פנימה. יפה. מה, מה? יפה, גם זה דוגמה יפה. מופנם, לא יוצא מהארץ. עוד.
התכנסות.
עוד. פסיביות. תתן דוגמה של פסיביות הכי חזקה. עקדת יצחק. יותר מזה. מה, מה? הדרכות, יפה. 100%. אבל יש דוגמה הכי, הכי בולטת. אנחנו אנשים צעירים. תקשיבו מה שהוא אומר. יצחק אבינו, אני לא יכול להגיד את המילים כדי שזה יהיה חריף. מה זה נתפס? איזה אחד? הוא להביא לו אישה, הוא לא יודע משום דבר. הולכים את העבד, הולכים את השדכן, שולחים את השדכן להביא את השידך, ויצחק אבינו. אנחנו לא יודעים איך אברהם פגש את שרה. אנחנו לא יודעים. אבל התורה סיפרה לנו את מעשה השידוך של יצחק באריכות רבה. וזה דבר מאוד מוזר. יצחק אבינו, פסיביות מוחלטת. אני לא יכול להגיד מילה חריפה, כי אי אפשר להגיד על אבות הקדושים, מילה, כאילו. לא יכול להגיד מילה, לא רוצה להוציא. אתם מבינים מה אני מתכוון? איך אפשר להבין את הדבר הזה? אז אפשר להגיד, אם היינו רוצים, זה בין עשירים. זאת אומרת, הוא, אבא שלו היה עשיר גדול, אז הוא כזה עומד בצל, אז הוא לא עושה שום דבר. אבא שלו הביא לו, אתה דואג לו לכסף, דואג לו לב. כמובן שאי אפשר לומר את זה. התשובה היא שזה לא סתם מסופר לנו. זו מידת הגבורה. בואו נסביר כהקדמה בשני מילים. זמן קצר. מה זה מידת הגבורה? בואו תנסו. מה זה מידת גבורה? איך אנחנו תופסים גבורה? מה?
יצהרה, מי ש... לא יודע. ובקום זה יצהרה.
מישהו מתגבר על
יצהרה. מתגבר על יצהרה.
אוקיי,
אבות. אוקיי. אני מסכים, אבל מה המשמעות של להתגבר? אתם יודעים, בואו ניקח את זה. מה זה נקרא להתגבר על היצר הרע?
לשלוט שכאילו...
מה? לשלוט, הלאה, יותר עמוק. מה זה נקרא להתגבר? ככה שרירים שמרביץ ליצר הרע? תעני לי לשאלה, אני בכוונה שואל. כן, זה נקרא להתגבר על היצר הרע?
לא, לא בכוח. כשיש לו אישיות חזקה כזאת.
נגד הטבעיות?
אתם מתבלבלים לחלוטין, ממש הפוך לחלוטין מה שאתם אומרים. מה זה להתגבר? להתאפק. שליטה עצמית. נלווים ונמולווים. מה זה להתאפק? מה זה להתגבר על היצר הרע? שכבר יבא שכבר אמרתם. מה זה להתגבר על היצר הרע? היצר הרע אומר לי, תשמע, בוא, יש פה דברים מעניינים. תשמע, קצת. אני מתכנס. אני פסיבי. אני מתגבר. יש פה אחד שמרגיז אותי, מעליב אותי, ואני יכול להחזיר לו, אני אגיד לו, שוטר, אתה שוטר, אתה אומר עליי, ואני יכול להחזיר לו גם כן, גם לי יודע לדבר, לא רק הוא. ואני מתכנס, בולם את הלשון, נוצר, תולר אצל בלימה, על מי העולם מתקיים, על מי שבולם פיו בשעת מרובה. זאת אומרת, אנחנו תופסים בתפיסה החילונית שהעולם חי בה, שהגיבור הוא זה שהוא האקטיבי, המרביץ, הוא הגיבור, פופאי. ככה העולם מחנך אותנו. אבל זו לא מידת הגבורה. מידת הגבורה היא זהו גיבור הכובש את יצרו. מה זה כובש? כובש, הוא מכניס לו. תכבוש מתחת לאדמה. כובש. תכבוש עבונותם. הוא מתאפק. הדוגמה הבולטת ביותר נמצאת פה, הכי הכי הכי, פה פה פה, קרוב לנו, מה יש פה ממול? לא, אחרי פה את יוסף. הר הבית. הר הבית, יפה, מה יש בהר הבית?
מוסלמים.
איך לדעות מידת הגבורה?
שאנחנו לא לקחים 20 טנקים.
לא, זה לא, אין לנו עומס בזה. נו? בדיוק. מי כמוך באלים השם, אומרים חז"ל, אל תקריא מי כמוך באלים, אלא מי כמוך באילמים. הקדוש ברוך הוא כביכול אילם, שרואה חרפתו ושותק. איך ייתכן הדבר הזה? זה דבר שאי אפשר להבין אותו. המקום שבו בחר השם להשכין שכינתו, מרכז העולם, ממנו נברא העולם, זה המקום שמיועד להכי הכי הכי שיאים בעולם. ריבונו של עולם נותן לרשעים האלה, להולכי על שתיים, ללכת שם, להיות שם. נותן לטיטוס להיכנס לבית קודשי הקודשים, להציע מה שהוא עשה שם, גמרא בגיטין. איך קודשי הבריחו מסכים לדבר כזה? איך הוא יכול להתאפק? אנחנו לא יכולים להתאפק. זה כואב לנו, צריך להיות כואב לנו לפחות לראות את המהלכי על שניים. צריך להגיד חמורים, גם אני לרב שבת שרקיית ארבע, רב ליאור, חמורים, מהלכי על שניים. שמע אותו כל פעם. איך אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים לשאת את הדבר הזה? ישר הייתה צריכה לבוא התרעמות, זה ריבונו של עולם, אלפי שנים, לא מחוסר יכולת, נותן לעוברי רצונו. ריבונו של עולם, אדם עושה חטא, וריבונו של עולם עוזר לו לעשות את החטא. זו מידת הגבורה. עוזר לו לעשות את החטא, ונותן לו ידיים שיכול לגנוב עם הידיים, יכול להרביט עם הידיים. ריבונו של עולם מקיים את הידיים האלה. זו מידת גבורה. מידת הגבורה זו מידת עירה. מידת העירה זה לא לעשות. מידת העירה זה להתכנסות דלת אמות של ההלכה. זו מידת העירה.
למה משה ברוחו
מלוכד
עיר?
לא כתוב מידת הגבורה. תום משה ברוחו מלוכד עיר. נכון. אדרבה, זה דרך אגב, נו, זה, סליחה, זה בדיוק ראה למה שאני מנסה פה לומר. טוב יותר מושל ברוחו, הוא מתאפק, והוא לא מחזיר, כן? אם אשתו של אדם תגיד לו איזה מילה, והוא יחזיר לה, אז יהיה אש בבית, מה הרוויח? אם הוא יתאפק, יגיד אשתו. רבי ישראל מסלן אומר, הנהגה, אם אדם עשה לך רע, אתה עושה לו טוב. אני אומר את זה מיוגים ממידות. אנחנו צריכים להתנהג בהם. זה מה שהתחלנו היום את הלימוד שלנו. יוגים ממידות אומרות שבאותה מידות שבה השם מנהג את העולם, אנחנו צריכים ללכת. מהו רחום הפתח רחום, מהו חנון הפתח חנון. פירוש הדבר שהשלמות האנושית תבוא לידי ביטוי כשאנחנו יוצרים בתוכנו את הצלם אלוקים שבנו. והצלם אלוקים שבנו בנוי על אותה מידות אלוקיות שהוא השם מנהיג את העולם. אז אנחנו הליכה בדרכיו זה הליכה באותם דרכים עליונות. אז יש מקום גם למידת העירה לפעמים. למידת הגבורה, מידת ההתאפקות, מידת העירה. מה זה עירה? אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה אברהם אבינו בעקדת יצחק. שהוא בעצם מגלה את ההתאפקות שלו. מה? נכון, זה לא שמעת הדברים כי בשבוע שעבר העקדה היא המעבר לסוף פרשת לך לך וירא, היא המקום שבו אברהם אוחז במידת הגבורה ויצחק אוחז במידת החסד. בדיוק נכון, אבל לא עכשיו נריך. הרב נמצא דיבר על זה בליל ראש השנה, מי שזוכר, נכון? איתה אתה בטח זוכר, אתה רואה? אבל לא עכשיו, זה כבר גלישה. אנחנו הרבה גולשים, אבל מה שלא צריך יותר מדי. אין לנו מוצאים כל זאת את יצחק אבינו. קצת הקדמנו להבין מה הוא רוצה. בעקדה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו הגבי המזבח, יצחק הוא הנעקד ולא הפועל, פסיביות. לעומת אברהם אבינו שבולד בתור צדיק נגלה, יצחק אבינו צדיק נסתר פנימה. אמרו יפה פה מילה מקודם, הפנמה. את השידוך שלו שתופס חיים גדול מפרשתנו לא הוא עושה, אלא זה נעשה על ידי אביו יחד עם בן משק ביתו ובסייעתא דשמיא. אברהם אבינו הוא ענק בפעילות, וילך ויקום וישא את הנפש אשר עשו בחרן. התורה משתמשת במילה עשייה על ההחזרה בתשובה, זה הקירוב, הקריאה בשם השם. מעט מאוד פעילויות אנחנו מוצאים אצל יצחק אבינו. ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ימי השערים וברכיו השם. הוא גם חופר בארות, אבל זה רק בדוגמת אביו, אברהם אביו, שימו לב. ויחפור את הבארות המים, מה זה? שחפרו אברהם, אשר אברהם אבינו חופר לפניו, שחפרו מימי אברהם אביו, ויקרא להם שמות, כשמות אשר קרא להם אברהם אביו. מה זה? אתם שומעים את החז וחלילה? כמיני בחיות כזאת היא חז וחלילה. כאילו, אבא שלי עשה, אני עושה. אני אפילו לא עושה כמו אבא שלי. אני עושה אפילו את אותה באר של אבא שלי, אני מחדש אותה. מה? כשאתה עובר מחדש אותה. לעומת הפעיליות הנפלאה של אברהם אבינו, יצחק הוא כולו נפעל. נפעל על ידי אחרים, על ידי השכינה, על ידי סודות עליונים. גם בימיו האחרונים, יפה אמרת שם מקודם, אני יודע, אליאל אמר עם הברכות, הוא נותן את הברכות כשאחרים מטפלים בזה. וכשהוא נפעל על ידי השכינה ורוח הקודש, תסבירו מה הכוונה כאן שהוא נפעל על ידי השכינה ורוח הקודש.
הוא אמור לתת את הברכות ליעקב, אבל לא מה שהוא רוצה.
איך זה יתגלגל שהוא יקבל את הברכות?
שרבקה.
מה? יפה, תגיד. עליי
קהילתך
בני. מה אומר התרגום? עליי יתאמר בנבואה. יצחק אבינו רוצה לברך א', יוצא לו ב'. למה? כי הקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים, שהולך, רבקה שמעת, רבקה שומעת, מדבר יצחק אל ישמעאל, אל עשיו בנו, ויש לה הוראה כבר מההיריון משם ועבר. יצחק אבינו לא שומעים אותו, היא לא הולכת ליצחק, שואל הרמב"ן, למה היא לא הולכה ליצחק? כי יצחק אבינו הוא כולו התכנסות. אבל מה פירוש הדברים הללו? יצחק אבינו נפעל מראשיתו ועד סופו. לכאורה אדם פעיל ואקטיבי הוא יותר משובח, נכון? בטח אצלנו, מאשר אדם נפעל המגולגל על ידי אחרים. האדם הפועל בעל מרץ הולך ומגלה את כוחותיו ואת כישרונותיו הדברים, מה שאין כאצל לאדם הנפעל. אמנם צריך להתעמק ולהבחין על ידי מה אדם זה נפעל. האדם הנפעל איננו בעל הבית על עצמו, משהו או מישהו חיצוני משתלט עליו. עכשיו בואו נראה מה הרע בזה שאדם נפעל על ידי אחרים. אם אני נפעל על ידי היצר שלי או על ידי מה שטוב בעיני השני, זה תפיסת העולם, אבא תקנה לי בלפון כזה וכזה. למה אתה רוצה? לכל החברים שלי יש את זה. מכירים את זה? זה דבר מאוד יפה אצל ילדים. מה קרה? זה כל הילדים עשו את זה. מי זה כל? נתחיל לחקור, נגלה שניים. כך ילדים מדברים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מוצאים לנכון לעשות אצלנו מה שטוב ונכון בעיני אחרים. תקראו לזה מודה, תקראו לזה כל מיני דברים שהעולם, למה צריך לעשות, להתלבש ככה? כי ככה איזה גוי מתכנן אופנה החליט להתלבש ככה. למה צריך לעשות את השיער כמו תרנגולת, כמו קרבולת של תרנגול? איפה הגעת להגיע לזה, לעשות פה קרבולת? איך הגיעו לזה? דמיון פרוע של מישהו, איזה גוי. זאת אומרת, בעצם יש שתי צורות של השתלטות. יש כניעה, התכנסות, פסיביות, בהליכה אחרי משהו חיצוני לאמת שלי. ויש התכנסות שהיא נאמנות לאמת האלוקית שבי. היינו למשהו אלוקי גדול שהוא בתוכנו, הוא מוביל אותנו. זו מידת היראה. זו מידת היראה. תחשבו, נחשוב כל אחד לעצמנו. האדם הנפעל איננו בעל הבית על עצמו. משהו או מישהו חיצוני משתלט עליו. זה רע מאוד אם הוא נפעל במובן של העולם הזה, במובן של גופוניות. זאת נפעלות חיצונית ולא עצמית, כשהוא נפעל ממשהו, ממישהו זר מחוץ עלו. זו עבדות. אני עבד למה שטוב בעיניים שלו. אם הוא החליף אותו אחרי 3 שנים, אני גם מוכר להחליף אותו אחרי שנים, אבל האוטו שלה לא מקולקל. כן, אבל זה נורמה שאחרי שנים, סתם, אני לא יודע אם אני צודק. כי אחרי 3 שנים מחליפים את האוטו. אם היה לי סיבה עצמית, אז בסדר. אבל לא, שכן החליף, אז אני צריך גם. נכון? אנחנו מכירים את זה מהעולם. זה בעצם עבדות. עבדות, זאת לא חירות. זו גם נפעלות על ידי יצר הרע, היא נפעלות במובן השלילי. לא יהיה בך פנימה אל זר. איזהו אל זר שיש בגופו של אדם? יצר הרע. לעומת זאת, כשאדם נפעל על ידי פנימיותו, אין זו עבדות. כשאדם נפעל על ידי נשמתו, אין זו עבדות. נשמה שנתת בי תורה היא, זאת חירות עליונה. זאת נקודה נפלאה מאוד 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 מאוד. חירות זו תורה. העולם חושב בדיוק הפוך. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כאן מופיעה ההבחנה בין פעיליות שהיא גילוי הערך האנושי של האישיות, ונפעלות שהיא גילוי ערכה אלוהי. אין הדבר הזה מובן, זה פשוט ממש נפלא. מה זה חז"ל אומרים בפרקי אבות? אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. הכל אני מוכן לקבל, שמי שלומד תורה יהיה לו מידות טובות, והוא יהיה אדם יותר מרומם, והוא יהיה אדם יותר עדין. כל זה נכון. אדם שלומד תורה הוא מתעדן, אומר הרב קוק באורות התורה. אנחנו רואים את זה. אדם נכנס לישיבה, עובר זמן, הוא פתאום מדבר אחרת. עובר זמן, הלשון שלו נהיית יותר אלוקית. זה בסדר, אני מוכן לקבל. אבל להגיד שהדוס הוא הבן חורין, זה שמשועבד לתורה, זה בדיוק הפוך. אני רוצה לנסוע לכינרת, אומר, תיסע עכשיו שבת. אני רוצה להדליק חשמל, יש הפסקת חשמל, לא יודע, יישב בחושך. אני רוצה להביא גוי, לא, 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 זה לא מותר, לא, זה כן מותר. זה ממש נורא. זה עבדות נוראית, זה מסגר, זה סגירה, זה צמצום. לעומת זאת, החילוני, במרכאות, אנחנו לא אוהבים את השפה הזאת. נקרא פעם, איך היו נקראים החילונים? חופשיים. אבי זכרונו לברכה. אני מבוגר, לפני הרבה שנים. השפה שלו הייתה חופשיים. מה זה חופשיים? הוא חופשי. הוא עושה מה שהוא רוצה. פשוט לא. ואנחנו מסכנים, לא יכולים. מי שלומד תורה נתפס. הרב קוק אומר שהתשובה דבר מאוד מפחיד. למה? כי זה נתפס כדבר סוגר, מצמצם, חונק. נכון? הוא אומר, וצריכים להראות שהתשובה היא פתיחת עולם, שמחה ואושר יש בה. למה?
החופשיים הם משועבדים לדחפים שלהם.
נכון, זה סוג מסוים של עבדות לאל זר, נכון. אבל למה החירות, אבל למה בן חורין, מי שלומד תורה, מי שמקיים תורה הוא בן חורין? משום שאני מאוחר לנו לצערי הגדול, ממש, אנחנו בהתחלת העניין, אבל כאן מופיעה הבחנה, משפט אחרון, צריכים לסיים, בין פעיליות שהוא גילוי ערך אנושי של האישיות, דהיינו, באמת, אני אדם עם דחפים, כי אני בן אדם. אני באמת חלילה עשוי לרצות את הדבר שטוב בעיני השני, או להיכשל באיזה דבר שהיצר הרע רוצה שהוא בתוכי, כמו שדניאל אמר, כי אני אנושי. ולהיות אנושי, פירוש הדבר, זה להיות גם עם חולשות. זה אנושי, זה אנושיות. אבל יש נפעלות שהיא גילוי ערכה אלוהי. הערך האלוקי שנמצא בתוך האדם שאנחנו קוראים לו נשמה שנתת בי תאוריי, הוא ערך שבעצם לא שייך לדחפים כמו שקראת עליהם פה, קראנו לפה. הערך האלוקי של הנשמה זה הקדוש ברוך הוא, שמן דנפח מדילי נפח, ששם בתוכנו נשמה, שזו אלוקות ממש, בצלם אלוקים עשה אלוקים את האדם. וכאשר אנחנו בעצם שומעים לקול הפנימי שלנו, והקול הפנימי הזה אומר, רגע, 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 עכשיו אל תיסע, אל תדליק את החשמל, אל תעשה, זה בעצם מידת גבורה, זה אל, זה אסור, זה מוקצה, זה אל תיגע, נכון? אבל זה קול פנימי שהוא הקול האמיתי שבבריאה, כי הוא הקול של האלוקות בעולם, שמתגלה בתוכי. ואני יודע מצוין שכשאני נאבק, או ילד נאבק בתוכו, לתל ילדים זה מאוד בולט, יש לו מאבק פנימי, והילדים יודעים להחצין את הדברים, אז יש לו מאבק. אבל לי בדמן כל אחד מאיתנו גם כן, יש סדר. אז אני מתלמד, רגע, עכשיו, הקול הפנימי אומר, שב תלמד. כל החצני אומר, רגע, לך, תעשה משהו אחר. עכשיו, תכוון בתפילה יותר. תכוון, תתאמץ. עזוב, תנוח, תגמור, תוכל להסתכל בחומה של הרמב"ן שהרבידר דיבר עליו. זה יצר הרע, זה הכל החיצוני. הכל הזה יודע לעבוד עלינו מצוין בכל המובנים, נכון? אבל זה ההבנה, תשמעו, זה נפלא, תשמעו, זה פשוט נפלא, נפלא. מופיעה ההבחנה בין פעיליות שהיא גילוי ערך אנושי של אנושיות, לבין נפעלות שהיא גילוי ערך, ערכה האלוקי העצמי של הנשמה שמתגלה בתוכנו. ולכן אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, כי הוא נאמן לאמיתיות האלוקית שבו. זוהי מידת הגבורה. צריכים היו להבין איך היא מידת, אבל זה ממשיך, אפשר להמשיך ללמוד. אם לא נעסוק בזה פעם אחרת, מותר להמשיך ללמוד בספר. הוא הולך לדבר פה על יישוב הארץ, על הדמות של יצחק, אבל איכשהו נגענו. היסוד, סיום 15, היסוד של יצחק אבינו הוא הנפעל, הוא הנעקד. יש את זה לספרדים, יש פיוט, נכון? העוקד והנעקד. אברהם אבינו הפועל, יצחק הוא הפסיבי, הוא הגבורה, אברהם הוא החסד. חסד זה עשייה, חסד זה התפשטות. הוא הכנה לכל דורות ישראל. יש לתפוס את עניין קדושת ישראל ואורייתא בשני המובנים יחד. במובן המעשי והפעיל, במסירות נפש לתורה ולעבודה. במובן הנפעלות האלוהית שלנו בישיבה, ושקוד ללמוד תורה. דיינו, לכנס את הכוחות שלך פנימה. זאת אומרת, אני רוצה לצאת, אני רוצה להשפיע על המשרד שיחזור בתשובה עכשיו. אני אצא ואני אצעק ברוך הוא, היה לי כוח, הייתי אומר שבת היום, ואני אצא הרחובה ואני אצעק. והכוח הגבורה יגיד לך, רגע, זה הזמן שלך להתכנס, ללמוד תורה, לבנות עוד דף גמרא, עוד הלכה, עוד שפת אמת, עוד הרב קוק, עוד רמב"ן. אתה בונה. זו מידת גבורה, זו מידת נפעלות. במובן המעשי הפעיל יש מסירות נפש, במובן הנפעלות האלוהית יש שקוד, לא רק שוקד, אלא שקוד מלשון פעול. האידיאל הוא שהדביקות בתורה תתגלה במובן נפעל ופעול, כי אנחנו לוקחים גם את המידות של אברהם, המידות של יצחק. אני אתן דוגמה שאליה דיברתי בשבוע שעבר. מידת החסד אומרת, תעשה, תן לכלל, תן לאחרים. מידת הגבורה אומרת, כנס פנימה, עכשיו אל תיתן. זאת אומרת, אני אתן דוגמה של אנשים מבוגרים. אדם בא הביתה, ומידת החסד אומרת, תן לכולם, עכשיו תדבר עם אשתך, תדבר עם הילדים. מידת הגבורה אומרת, לא, לא, תתכנס, יראת שמיים, תלמד תורה, תתכנס, תתפלל. אבל האמת היא באמצע, האמת היא שצריך לדעת את, 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 את השילוב הזה. דוגמה יותר אלינו, מידת הגבורה אומרת, תתכנס לתוך הישיבה. מידת החסד אומרת, צא, תעייל, תשפיע, תעשה. מידת הגבורה אומרת, תתכנס, תעצור, תעצור, תשתלט על הכוחות שלך. מידת החסד אומרת, סע הביתה, תסע, תתאם. לא, מידת הגבורה אומרת, תעצור. אני חושב שהמאבק בין פרט וכלל, בין נתינה לבין פנימה, הוא דוגמה של חסד וגבורה. ואיך יודעים? זוהי מידתו של יעקב אבינו. במידת התפארת, המיצוע. אבל אנחנו צריכים להבין שצריכים להשתמש בשתי המידות. מה האיזון? זו השאלה הקשה ביותר בחיים. מה האיזון בין דברים? כמה לאכול? עמית חכם כתוב שלא תהיה דעתו מעורבת עם הבריאות. המהר"ל מדבר על זה. תפארת ישראל, בנתיב התורה. כמה הוא ידבר עם הבריאות? אם הוא כל הם יהיה חבר עם הבריאות, הוא יישאר עם הארץ. קצת שני צריך לדעת אותו מעורבת, מעורב עם הבריאות. אז כמה איזון? כמה אני מדבר? כמה אני חבר וכמה אני לומד? כמה אני מתפלל וכמה אני עושה דברים אחרים? כמה אני תורם לכלל וכמה אני מתכנס פנימה? אבל מי שיבחר לו רק דרך אחת, זה לא דרך השלמות. כי לפעמים צריכים מהירה, אם צריכים זה מה שהוא לומר לנו כאן בעצם. יש צריך להיות שוקד ושקוד. האידיאל הוא שהדבקות בתורה תתגלה מובן נפעל ופעול. למדנו רק עמוד אחד,
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.